נפטר במתי? פרק 17, מתי? פרק 17, ונקרא את תשעת הפסוקים הראשונים. עמוד 31 בברית חדשה כמובן. שוב, מתי פרק 17, מ-1 עד 9, נקרא לאט בכל רם. ומקץ ששת ימים לקח איתו ישוע את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן אחיו, ויעלם בדד על הר גבוה. אני בקיצור אומר על כל פסוק משהו תמציתי. שימו לב, ישוע לוקח איתו את שלושת התלמידים הקרובים אליו, פטרוס, יעקב ויוחנן, ועולה איתם להר גבוה. לא יודעים איזה הר זה, יש כל מיני ספקולציות, אבל אין טעם, זה גם לא חשוב, זה גם לא כתוב. וישתנה להנם, לפתע ישוע כל ההופעה שלו משתנה לחלוטין לנגד עיניהם של השלושה. ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו. פתאום הוא מופיע הופעה שונה לחלוטין, מראה מלא הוד ותפארת. האמת שקשה לתאר את זה במילים אנושיות. לנגד עיניהם של השלושה. והנה נראו אליהם משה ואליהו מדברים איתו. לא רק שישוע עבר שינוי עצום בהופעה שלו, פתאום הם שמים לב שלידו נמצאים גם משה וגם אליהו, ומדברים ישוע. לא כתוב מה דיברו איתו, מקום אחר יש רמז, אבל כאן לא. אגב, זה מופיע גם במרקוס, גם בלוקס. ואז פטרוס כל כך מתלהב ממה שקורה שם, ממי שנמצא, בפסוק 4 אנחנו קוראים, ויען פטרוס ויאמר אל ישוע, אדוני, טוב היותנו פה, אם תחפוץ, נעשה לה פה שלוש סוכות, לך אחת, ולמשה אחת, ולאליה אחת. פטרוס תמיד, אתם יודעים, בא ליוזמה, הוא הראשון תמיד לפעול בהתלהבות רבה, להיות בחברת ישוע כפי שהוא נראה עכשיו, עוד עם משה ואליהו. מה יותר מזה? מיד הוא מציע, בוא נבנה לכם סוכות כדי שתוכלו להישאר כאן כמה שיותר. הוא לא דואג לעצמו, ליעקב וליוחנן, הוא דואג לשלושתם שלהם מקום טוב להיות בו, סוכות. עודנו מדבר, והנה ענן אור אצל עליהם. פתאום הופיע ענן מלא אור שמחסה, אני מבין את ישוע, משה ואליהו, מצל עליהם. והנה כל מתוך הענן אומר, זה בני ידידי אשר רציתי בו, אליו תשמעון. הם ממש שומעים, מי אומר את הדברים האלה? אלוהים. אלוהים מדבר בכבודו ועצמו, והוא מדבר על ישוע בנו כמובן, והם שומעים את הדברים האלה. ויהי כשמוע תלמידים, ויפלו על פניהם ויראו מאוד. הם נתקפים בפחד בלתי רגיל, נופלים, רועדים מפחד. זה מחזה שבני אדם לא מסוגלים להתמודד איתו. גלות של אלוהים שמדבר ישוע בתפארת אדירה, משה אליהו, זה משהו שלא מהעולם הזה. ויגש ישוע ויגע בם ויאמר, קומו ואל תיראו. וישוע מרגיע אותם, קומו אל תפחדו. ואז מה קורה? פסוק 8, ויסו עיניהם ולא ראו איש בלתי את ישוע לבדו. איפה משה ואליהו? כפי שהם הופיעו לפתע הם נעלמו. ומה דעתכם, ישוע כנראה כרגיל? אתה להבין שכן, הכל חזר כמו לפני כן. אני מבין שכל המאורע הזה כנראה היה מאוד קצר, אולי כמה דקות, אני לא יודע, משהו מאוד קצר ואינטנסיבי, והסתיים. אז ישוע אומר להם, וברתה מנער ציווה ישוע אותם למור, לא תגידו לאיש הדבר המראה, עד אם קם בן האדם מן המתים, אל תספרו את זה לאף אחד. עד לאחר שאני אקום מהמוות. למה הוא לא רצה שהם יספרו? אני אגיד בקצרה, כנראה יש שתי סיבות עיקריות, יותר, זה לא כתוב. א', שיתר השליחים לא ישמעו שפטרוס, יעקב ויוחנן זכו להתגלות האל-טבעית הזאת, אולי גם הם יכולים לקנא, היו רוצים גם לראות, אז שלא ידעו את זה. וגם אנשים אחרים יודעים שישוע ידע מה צפוי לו. הוא הולך עוד קצת למות על הצלב, ביסורים קשים. ואם פטרוס היה מספר לאנשים את מה שהוא ראה, מצד שני, כשישוע הולך למות על הצלב בצורה כל כך עלובה, אולי זה לא יכול להיות, זה היה בכלל, נראה בלתי אפשרי. איך זה יכול שישוע מתגלה בכזאת תפארת, אם אחר כך הולך לצלב? אז רק אחרי שהוא קם מהמתים וחזר לשמיים, וזו הייתה עובדה, ישוע באמת הסכים שהם יספרו את זה לאחרים, גם ליתר השליחים וגם לאנשים אחרים. עכשיו, למה קראנו את הקטע הזה? כי בדיוק על הקטע הזה פטרוס מדבר באיגרת השנייה שאנחנו לומדים עכשיו, לכן רציתי שתהיה לנו את התמונה הכללית. לכן אני מבקש, תפתחו בבקשה בשנייה לפטרוס, פרק ראשון, פרק א', ונקרא את שלושת הפסוקים שקשורים לנושא הזה, פסוקים 16, 17 ו-18. שנייה לפטרוס, פרק א', 16, 17, 18. בסדר, רבקה? לאט לאט. שנייה לפטרוס, פרק ראשון, 16, 17, 18. אוקיי. כי הודענו אתכם גבורת אדוננו ישוע המשיח ובאו, לא בלכתנו אחרי הגדות מחוכמות, כי מראות היו עינינו את גדולתו, כי לקח מאת אלוהים אב יקר וכבוד, בבוא אליו כל מתוך הדרת כבודו למור, זה בני ידידי רצתה נפשי בו. ואת הקול הזה שמענו ואוזננו יוצא משמיים ביותנו עמו בהר קודש. אז ברור לכם שפטרוס מדבר על המאורע הזה, אני חוזר, זה מופיע גם במרקוס, גם בלוקס, עם שינויים קטנים. אין ספק שהמאורע המיוחד הזה שפטרוס היה עד לו, אני בטוח שהוא נחרד בליבו בצורה כל כך חזקה, זה משהו באמת אל טבעי לחלוטין, שליווה אותו כל הזמן. ועכשיו הוא כותב באיגרת השנייה למאמינים, הוא מספר להם על הדבר הזה, תכף נראה למה הוא בכלל מספר על כך, מה המטרה שלו. והוא מתחיל ואומר, הודענו אתכם גבורת אדוננו ישוע המשיח. המטרה של פטרוס היא לכוון את המאמינים לישוע המשיח. זאת המטרה. הוא המשיח. גם כל ההתגלות הזאת שהוא ידבר עליה, ולהאמין בו ולהמשיך ללכת אחריו. זאת המטרה. מודע לגבורה שלו. אני מזכיר לך, בתחילת הפרק קראנו, גבורתו האלוהית של ישוע נתנה לנו את כל אשר לחיים ולחסידות. שוב אנחנו מדגישים, ישוע לא בן אדם רגיל. נכון שהוא לבש בשר, אבל גם בן אלוהים. ואשרינו שאנחנו מאמינים בו ומקבלים את הגבורה ממנו. הוא כל יכול. לכן כמה חשוב באמת לשים בו את כל הביטחון שלנו בצורה שלמה. אנחנו יודעים שעכשיו הוא נמצא, יושב על כיסא אב, כל שלטן, כל כוח וסמכות נתון בידו. אז הוא מדבר על הגבורה של ישוע אדוננו. מזכיר למאמינים, ומה הוא אומר כאן? גבורת אדוני ישוע המשיח הוא בואו. מה זה בואו? על מה הוא מתכוון? איזה ביאתו? ביאתו השנייה. אתם תראו בהמשך, פטרוס כמובן מתייחס גם לכל מה שקרה ביאתו הראשונה של ישוע, כמו שקראנו. הוא גם מדבר על ביאתו השנייה. אם תשימו לכל הרצף שאנחנו לומדים, הוא הרבה הרבה מדבר על ביאתו השנייה של ישוע. אנחנו נראה בהמשך פרטים נוספים, וכמה חשוב שהמאמינים לא רק יקבלו את העדות על ביאתו הראשונה, אלא גם יאמינו בכל ליבם שיום יבוא וישוע יבוא פעם שנייה לעולם כפי שהוא בא בפעם הראשונה. אחר כך נראה פרטים נוספים. בואו, הכוונה היא לביאתו השנייה. מה הוא משיב ואומר? לא ולכתנו אחרי אגדות מחוכמות. מה זה אגדה, אתם יודעים? אגדה, אגב, אפשר טוב גם באלף, גם בהי, בדקתי. זה לא משנה, זה לא הבדל. בדקתי את זה קצת. אגדה. אגדה של פרסה כותבים בהי, אבל אגדות, מה זה אגדה באופן כללי? בוא נאמר, אגדה זה סיפור דמיוני שאנשים ממציאים, שבסיפור הזה יש בדרך כלל מעשי ניסים ונפלאות, עם המון המון הגזמה. הדברים שנאמרים הם מאוד מאוד מרתקים, מאוד מושכים תשומת לב כדי שיקשירו להם. אגדות. ולא סתם הוא מזכיר את זה, אם תבדקו את הנושא של אגדה, הוא מופיע כמה פעמים בברית חדשה, אחר כך נראה מקום נוסף. האם בין היהודים היו נפוצות אגדות, אתם יודעים? יש כמה דברים שכדאי שנדע. נראה שלא רק בין היהודים, גם בין הגויים, היו המון המון אגדות, והן עדיין קיימות. מי שיודע, לגבי המקרא, התורה, גם הנביאים ואחרים, מסתבר שיש המון המון אגדות, שמה שכך, חכמי ישראל, חז"ל, הם המציאו במשך השנים. האמת שהתחום הזה הוא לא יתואר. יש ספרים שלמים, ספרי אגדה, נקרא מדרש אגדה, על כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו, והמציאו אותם. אני אתן רק דוגמה קטנה, אני בכוונה לא רוצה להיכנס, זה לא המטרה שלנו. על אברהם אבינו, אני לא מביץ עיקו על זה, זה רק יכול לבלבל, יש הרבה אגדות. עד שזה סיפורים, אני אתן דוגמה קטנה, דברים שלא כתובים, הם החליטו להשלים על ידי הדמיון שלהם. זה בכלל לא כתוב. הם טוענים שאברהם, שהיה צעיר, מה הוא עשה? הוא בחן את האמונה של עובדי האלילים, מה הם מאמינים וכך הלאה, והוא הגיע למסקנה שהם טועים, ולכן הוא החליט להאמין באלוהים. עכשיו, האנשים שחיו את עובדי האלילים, הם נורא התעצבנו שלא משתתף איתם בעבודת אלילים, הוא הפסיק עם זה. מה הם עשו? אתם יודעים לפי האגדה? זרקו אותו לתוך כבשן אש. יש שם דיום נפותח, כנראה ש... שלושת הרעים של דניאל היוו להם השראה, זרקו אותו, אלא מה? הוא ניצא, אלוהים הציל אותו. עכשיו, מה הבעיה שיש כאן? חשוב שנבין שגם לא פעם בתי ספר דתיים, מקומות כאלה, הם לומדים את הדברים יחד עם התורה. והבעיה שהדברים מתערבבים ביחד, אני לא פעם דיברתי עם אנשים יהודים דתיים, הם כבר לא יודעים מה קרה באמת, העובדות, ומה זה אגדות. הכל מתערבב להם. עד כדי כך שיש כאלה שחושבים, שמאמינים שמה שנאמר לכדת יצחק, זה בכלל לא אמיתי. זה אגדה. שכן, אברהם היה מוכן לשחוט את הבן שלו, זה נשמע קצת דמיוני. אז הם מתבלבלים לגמרי. אז כדי לדעת שאגדות היו וישנם הרבה, אני אתן דוגמה כאן, אנחנו שמונאים. מה דעתכם? הנס של פח השמן, אתם מכירים אותו? היה שם כמות ענה של שמן שהייתה מספיקה להעיר את ה... חנוכיה ליום אחד, ואפלה ופלה, השם הזה הספיק לכך שהחנוכיה תבער שבעה ימים. האם זה אמת או אגדה? אל תמהרו לנו, אני... ככל הנראה, אין סימוכים אמיתיים לזה. כן, ככה זה נראה, כן. גם הנושא, מי שקרא פעם על... אני לפני המון שנים קראתי את ספר השמונאים, לפני המון שנים, את הרוב שחרתי כמובן, על חנה ושיבת בני, אם שמעתם, סיפור מאוד מאוד... מרשים, מדהים, אישה, כן, שבעת בנים שדרשו מהם להמיר את דתם, לעזוב את אלוהי ישראל, והם לא הסכימו, והוציאו אותם להורג אחד-אחד מול העיניים שלה, והיא עודדה אותם להמשיך ולאחוז באמונה ולמות, כולל הבן הצעיר שלה, נקרא חנה ושבעת בנים. זאת אגדה. עכשיו, אני יודע שהרבה, זה מוכר, מלמדים, שומעים את זה, אבל זה משהו דמיוני, זה בכלל לא נכון. הבעיה שכאן נבין שאדם שנחשף לדברים האלה, אגדות מחוכמות מה שנקרא, באמת זה לא סתם, זה יכול לבלבל בצורה בלתי רגילה. לכן הוא קורא זה אגדות מחוכמות. ולכן גם הנושא של אגדות הוא מאוד בעייתי. אחת הסיבות שאני לא רוצה, חוץ מהחשמונים, א' וב', אני לא קראתי שום ספר חיצוני, אפוקריפה, שמעתם? לא רוצה. כי יש שם דברים, חלקם הם אגדות, אין ספק. אז שמה להכניס זה לראש? זה רק יכול לבלבל. לכן פולוס כותב לתימותיוס, תפתחו בבקשה רגע בשנייה לתימותיוס, כמה צריך להיזהר מהנושא הזה, שנייה לתימותיוס, פרק 4, ד', זה לפני כן, אתה היית שם לפני, שנייה לפטרוס, שנייה לתימותיוס. פרק ד' נקרא שני פסוקים 3 ו-4, כדי שנבין את הסכנה שיש באגדות. בסדר? שנייה לתימותיוס, ד' 3 ו-4. תראו מה הוא כותב לו. כי בוא תבוא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא. אין לך באיזה דבר אלוהים. כי אם כאוות נפשם יקבצו להם הורים לשעשועי אוזניים ויתו אוזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות. פולוס אומר את זה לתימו, יבוא זמן אנשים כבר לא ירצו ללמוד את דבר אלוהים כפי שהוא. יודעים, יש אנשים זה כבר נמאס להם. הם יודעים ומכירים את זה, למה לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אז פתאום נחשפים לכל מיני סיפורים, מעשיות, אגדות אלף לילה. זה מעניין, זה חדש. הוא אומר, אל תעשו את זה. לא, זה לא דבר נכון. האם האגדות האלה יכולות לבנות מישהו באופן רוחני? מה דעתכם? כלום. לא רק שזה לא יכול להועיל, להבנתי, זה רק יכול להזיק. זה מבלבל, מטעה מהאמת. ולכן אני אומר, נשים לב, חובתנו בקהילות של המשיח זה רק ללמוד וללמד את האמת, זה הכל. לא שום סיפורים. אז נכון, מדי פעם מי שנותן עדות קטנה או משהו כזה, אבל באמת להדגיש את דבר אלוהים ולהכיר היטב את האמת כדי שהדברים יהיו בורים לגמרי. לכן, עכשיו למה פטרוס אומר למאמינים, אנחנו לא מדברים אתם באגדות מחוקמות, למה הוא אומר את זה? מסתבר שגם יהודים וגם הגויים, בין הגויים, גם היו אנשים שהאמינו באגדות. אתם יודעים שהגויים, עובדי האלילים, האמינו בכל מיני אלים, והם האמינו בין היתר שאלים מדי פעם ירדו ארצה וקיבלו צורה של בני אדם, והופיעו בצורות שונות, מיוחדות במינם, פיליות, והאמינו בדברים האלה. אפלה ופלא. מה הייתה הסכנה? פולוס, פטרוס, עומד לספר לו על להם על החוויה שהוא עבר, על, על ההשתנות של ישוע. ומה הסכנה? שהם חלילה יחשבו שהוא מספר להם סיפור של אגדה. זה בכלל דבר שלא היה. כי האמת ששומעים את המקרה זה דבר אל טבעי לחלוטין. מה זה כל המראה המדהים שהוא ראה? אבל עובדה שזה ככה. ולכן הוא אומר להם, הדברים שאני מתכוון לכתוב לכם ואומר לכם, הם דברים נכונים ואמיתיים. זה העדות של פטר, זה לא סיפור ולא דמיון של אף אחד לקבל את זה בצורה הזאת. אז זה רק כדי שנבין על מה מדובר כאן. אז נחזור לשנייה לפטרוס, פרק א', ונמשיך הלאה בפסוק 16, כי מראות היו עינינו את גדולתו. עכשיו תשימו לב, ראינו את הגדולה שלו, כפי שקראנו מקודם. תשימו לב עכשיו, פולוס כאן, פטרוס, סליחה, מדבר בלשון רבים. תשימו לב פסוק 16, עודנו, בלכתנו, היו עינינו, ובהמשך. אם תשימו לפסוקים הקודמים, פסוק 12, באותו פרק, הוא מדבר ביחיד. על כן לא אחדל, זה אני. אחרי זה הוא אומר, ואחשו, פסוק 13, היותי, ידעתי, מילים אחרות, פטרוס בקטע הזה, זה לא במקרה, תשימו לב להערה הזאת, עובר מלשון יחיד לשון רבים. למה הוא עושה את זה? הוא מדבר, האם רק בשם שלו? תשובה היא לא. הוא מדבר גם בשם של יעקב ויוחנן. הם יהיו שלושה. ואני שאל שאלה קטנה, למה שישוע לא היה לוקח רק את פטרוס, שיראה את כל המראה המדהים הזה. ויותר מאוחר אחרי שישוע יעלה לשם, הוא יספר לכם, למה רק אחד לא מספיק? התשובה ברורה. אני מזכיר לכם שפטרוס, יעקב ויוחנן, השלושה ישוע קרובים ישוע, הם רק היו איתו כשהוא הקים את בת יאיר לתחייה, ומי שזוכר גם בגן גת שמני, הוא ביקש משלושתם לשקוד איתו בגן. הם היו הכי קרובים אליו. שלושה, לא אחד. ונשים לב, ישוע גם מדגיש את זה וזה מופיע גם בתורה כמובן, ואני מציע לכולנו להתייחס לנושא את זה במלוא הרצינות. על פי שניים או שלושה יקום כל דבר. אני אחד הדברים שאני למדתי, אסור לקבל בשום פנים ואופן עדות של אדם אחד. אני אומר לכם, זאת עלולה להיות טעות מאוד מאוד חמורה. לא לקבל את זה. לפחות שניים, עדיף שלושה, אם יש עוד יותר, עוד יותר טוב. וכאן, זה לא רק שפטרוס אולי מדמיין לו, גם יעקב ויוחנן היו שם. שלושה זאת עדות מאוד רצינית וחזקה. ולכן זה מאוד מאוד רציני. עכשיו, ישוע דאג שלא יהיו לו שניים או שלושה שליחים, תלמידים, היו לו 12. 12 האלה, הם היו איתו במשך כ3.5 שנים, מאז שהוא התחיל לבשר, כל הזמן ראו ושמעו אותו, כל הפלאים ואת דברי החוכמה שלו, לקראת הצליבה, שצלבו אותו והוא מת, ואחרי זה הוא קם ונגלה להנאם, והם עמדו בער הזיתים, והראו את ישוע עולה לשמיים. אז שלא תהיה לבנו, עדות של 12 אנשים, זה עדות מאוד מאוד חזקה. אז ברור לנו שהאמינות של הברית החדשה היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. היא גם יחסית, המאורותו נכתבו יחסית זמן קצר אחרי שהם קרו. לא מאות רבות שנים אחרי זה, לא. יחסית כמה עשרות שנים כבר הדברים התחילו להיכתב. מאוד מאוד אמין מדויק. ולכן הוא לקח שלושה. ולכן פטרוס מדבר בלשון רבים. ראינו, כשאומר כאן, עינינו ראו את זה. עם העיניים הם ראו את הגדולה המדהימה של ישוע. עכשיו בואו נעבור לשני הפסוקים הבאים. ומה הוא מתאר כאן? כי לקח מאת, ישוע לקח מאת אלוהים אב, יקר וכבוד, בבוא אליו כל מתוך הדרת כבודו למור, זה בני ידידי רצתה נפשי בו. ואת הקול הזה שמענו באוזנינו, יוצא משמיים, ביותנו עמו בהר הקודש. שוב אני חוזר, מדובר על השלושה. פטרוס מדבר בשם של שלושתם. הוא מתאר כאן בקיצור את מה שהוא היה עד לו. הוא עם יעקב יוחנן. שימו לב, אלוהים הראה את גדולתו של ישוע. אני חושב שמעט מאוד אנשים בהיסטוריה האנושית שמעו ממש את אלוהים מדבר. ואנחנו מבינים שהם שמעו אותו מדבר. זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו, אליו תשמע, אומר שקראנו. תשמעו את אלוהים מדבר. הם לא רק ראו את ישוע בתפארת מדהימה. אי אפשר להגיד שהם ראו את ישוע בתפארת האלוהית שלו, ברור שלו. הייתי אומר, ניתן להם זנות להציץ למשהו מהכבוד האלוהי שלו. משהו קטן, אבל באמת מיוחד. משהו לא מהעולם הזה. פניו קשה מזהרות, איפה דבר כזה? ובגדים לבנים ומשהו מיוחד במינו. אבל לא רק המראה האדיר הזה. עם משה ואליהו לצידו, ותרם נראה את התמונה הזאת, אלא מה שקורה כאן, הם שומעים את אלוהים מדבר ומעיד על בנו ישוע. אלוהים האב, פטרוס שמע אותו. יעקב, מעיד על ישוע הבן שלו. זה הבן שלי, הידיד, האהובי. תשמעו בקולו. אני לא יודע מה יותר מזה. ופטרוס היה שם, ראה ושמע עם יעקב ויוחנן, עדות מושלמת. אנחנו קראנו מקודם, בא פתאום ענן, אלוהים התגלה באמצעות ענן, ברור שהוא לא ראה את אלוהים, פטרוס, אבל הוא שמע את הכל, ברור לגמרי. אני מזכיר לכם, לא פעם אלוהים התגלה בענן, אתם זוכרים את זה? גם עם בני ישראל שהולך עמוד הענן, וגם במשכן, גם כשישוע נלקח, מי שזוכר לשמיים בענן, באמת, התגלות אלוהית באמצעות הענן הזה. משהו יוצא מן הכלל. ולכן הוא מתאר את זה משהו שאמת מדויקת ושלמה לגמרי. רואים ושומעים את מה שהיה ומה שנשמע. אני לא יודע מה העדות יותר חזקה מזאת. בוא נתקדם הלאה. כן. שימו לב שהוא מזכיר כאן את הר הקודש. יש כאלה משום הנוצרים שמאוד חשוב להם לבוא ארצה ולבקר במקומות שישוע היה בהם, כמו בגליל, בכינרת, בירושלים, כפר נחום, כל מיני מקומות כאלה. אני לא מתלהם מהדברים מיוחד, מה זה משנה בדיוק? ישוע נמצא בלב של כל אחד מאיתנו, לא משנה איפה הוא בכלל. והרבה מנסים, מה זה הר הקודש הזה? יודעים, הרבה פעמים הנוצרים בנו מנזרים וכנסיות במקומות כאלה. זה כמו כנסיית הקבר ודברים אחרים, בעיניי כל הדבר מיותר לגמרי. מה זה משנה? ישוע אומר, יבוא זמן שלא תעבדו את אלוהים, לא בהר גריזים, לא בירושלים, בהר ציון, אלא ברוח ובאמת. בקרבנו, מה זה משנה אם אתה בארץ או בחוץ לארץ, זה לא חשוב. מה זה הר הזה? אף אחד לא יודע. זה לא כתוב. אם זה לא כתוב, זה לא משנה. הר תבור, יש כאלה, הר המוריה, אולי החרמון. מה זה חשוב? אבל מה שכן, פטרוס מכנה אותו הר הקודש. זה מה שמעניין. מי נתן לו את הקדושה? ההופעה של ישוע, האל-טבעית, ההתגלות של משה ואליהו, ומה שאלוהים דיבר, זה היה מאורע אל-טבעי, שאלוהים ממש נגלה לשלושת השליחים האלה בצורה אל-טבעית. כמו שאתם זוכרים, שמשה היה ליד הסנה, אז שמעת הכל, המקום שאתה עומד, אדמת קודש הוא, איפה שאלוהים נמצא, זאת הקדושה האמיתית. ואשרנו שאלוהים, ישוע, רוח הקודש, נמצאים בקרבנו, לכן אנחנו היום איכל אלוהים קדוש. אז זה לגבי הר הקודש. עכשיו הייתי רוצה עוד כמה דברים קטנים על הנושא הזה. איך לדעתכם פטרוס, יעקב ויוחנן זיהו את משה ואליהו? איך הם ידעו את זה? מה, הם ראו אותם? ברור שהם לא ראו אותם. הם חיו הרבה הרבה לפניהם, בתקופת התנ"ך. איך הם ידעו זה שניהם? עובדה הם בפירוש. האמת שאנחנו לא יודעים בדיוק. אולי, אולי, שישוע, הם דיברו עם ישוע. כתוב את זה. יכול להיות שישוע, בשיחה, יכול להיות שהוא הזכיר את השמות שלהם. יכול להיות. יכול להיות שאלוהים גילה להם באופן אל-טבעי. איך פטרוס אמין בישוע? אלוהים גילה לו. שישוע משיח בן אלוהים, אלוהים גילה לו. יכול להיות, אני לא יודע. אבל זה מעניין שבאמת הם הבינו שזה משה ואליהו. השאלה הבאה, למה דווקא שניהם פתאום הופיעו שם? שאלה מעניינת. למרות שכאן פטרוס לא מתעכב, אז חשבתי קצת להתעכב. יש להבנתי שתי סיבות. משה, כולנו יודעים מזה, מה שקרה תורת משה. משה מייצג את התורה. אלוהים נתן באמצעותו את חמשת חומשי תורה לעם ישראל. מה מייצג אליהו? את הנביאים. אליהו נחשב לנביא מאוד מאוד גדול, בתקופתו ממש הקים לתחייה ומה לא. משה מייצג את התורה, אליהו מייצג את הנביאים. והם עכשיו ליד ישוע. הסמליות הזאת היא מדהימה. שניהם עכשיו, בעצם, הם שומעים את מה שאלוהים אב אומר, זה ישוע, בני עדי, אשר רצה נפשי בו. כלומר, התורה והנביאים שבתנך, הם מצביעים על ישוע הוא המשיח. וכמה זה נכון שהנבואות, גם בתורה, אתם יודעים, דברים י' ח' ואחרים, וכמובן גם בתנך, הם מצביעים על ישוע הוא המשיח. ולכן לא במקרה אלוהים בחר ששניהם יופיעו ליד ישוע בעצמו. אני ראיתי את התמונה עוד לא. כבר לא שמתי לב. אייל חנן, בוא נראה להם שנייה. הנה, בוא תראו, צריך טיפה באמצע לחבות. את האמצעי לחבות.
שני אמצעים.
שני אמצעים, לא עובד? או, הנה, הצלחתם. הנה, רק כדי קצת להמחיש לכם, אני בטוח שזה היה, גם לא שומעים כלום, אבל אני בטוח, זה היה הרבה הרבה יותר מרשים, משום מה כאן מרית משה עם עשרת הדיברות, זה כיד הדמיון של מי שצייר את זה, ואת אליהו, יש כאלה טוענים שאולי הלבוש בלבוש אזור בד, ואולי משה היה לו מטה ביד או משהו שעזר להם לזהות אותו, אבל זה לא, לא, לא רציני. עובדה, הם הבינו זה שניהם, זה הופעה מדהימה. עכשיו, שאלה מעניינת, רק רגע, משה לא מת? איך משה מופיע כאן? האם משה מת? לפי מה שכתוב בתורה? ואיפה הוא נקבר, יודעים? לא יודעים. עכשיו, מה הוא עושה כאן? שימו לב, זה בתקופת, כמובן, ישוע. ואת הברית חדשה, איך הוא מופיע כאן? משה להבנתי, כל מה שנאמר עליו, הוא מת בהר נבוש או משהו כזה, מעבר לירדן, ואני מבין שמיד אלוהים הקים אותו לתחייה, מיד. הוא קם לתחייה, זה משהו יוצא דופן, כי אני יודעים שאנשים שמתים, הם לא קמים מיד לתחייה. תהיה תקומת המתים בקץ הימים. משה לא, הוא קם לתחייה. וניתן להבין שמשה בהקשר הזה מייצג את כל אותם מאמינים שיקומו לתחייה בהילקחות, אתם מכירים את זה, שניית הרסונים כפרק ד', שיקומו לתחייה ויפגשו את האדון. מה לגבי אליהו? האם אליהו מת? אליהו לא מת. אליהו התחלף. הוא נלקח חי לשמיים, הוא לא עבר את חוויית המוות. כמו מי עוד, אתם זוכרים? חנוך גם, בראשית זה כתוב, גם חנוך לא מת. הוא לא מת. והוא נלקח לשמיים, זה גם לא מקרי. ולהבנתי בהקשר הזה גם כאן, אליהו, הוא מייצג את כל אותם מאמינים, מאמינות, שלא ימותו. יהיה דור של מאמינים שלא ימותו. הם לא ידעו מה זה מוות. הם התחלפו כשישוע ירד מהשמיים ויקבלו מיד את הגוף הרוחני, הם יצטרפו למתים שקמים במשיח ויבואו אחריו. אז זה להבנתי כאן, לא במקרה שמשה ואליהו נבחרו להיות עם ישוע, הם חיים שניהם כמובן. יתר המאמינים שמתו ואחרים יראה אלוהים, לפי הבנתי את הכתובים, הם נמצאים בשינה, כמו מצב של שינה ומנוחה ושלמה, מוכנים להילקחות שתבוא בקץ הימים, אבל לא כך משה ואליהו. אפשר להביא קטעו, בבקשה. אפשר לחבות זה, לחנן. נקודה נוספת, קטנה. תראו, האמת שכל מה שלומדים כאן עכשיו, זה, אנחנו להבנתי אפילו לא מסוגלים לתפוס בדיוק את המאורה הזו. זה משהו באמת יוצא מן הכלל. ברור שזה חוויה שאי אפשר לתאר אותו במילים. ופטרוס היה שם, ראה ושמע. למה זה מדהים? אני אזכיר לכם שלפני כן נדבקו במתי פרק 16, פרק לפני, בפירוש אלוהים גילה לפטרוס שישוע המשיח בן אלוהים. והוא האמין בזה, גם יתר השליחים. ואחרי זה מיד הוא רואה את ההתגלות המדהימה של ישוע. מה קרה יותר מאוחר כשתפסו את ישוע? מה קרה לפטרוס? מה, פתאום זה נעלם מזיכרונו? מה הוא אומר? אני בכלל לא מכיר את הבן אדם הזה. מה אומר על ישוע? שלוש פעמים. כחש בו לגמרי. אין לי שום קשר איתו. מה אתם רוצים האלה? אתה אומר, איך זה יכול להיות? היה עד להתגלות כזאת חוץ מכל יתר הפלאים שישוע עושה, אבל גם ההשתנות של ישוע זה היה מאורע דרמטי במיוחד, ללא ספק. זה גדולה אלוהית, כל אלוהים. מה יותר מזה? עובדה שהוא חיחש בישוע. מה אפשר ללמוד להבנתי מהדבר הזה? חשבתי על זה קצת. אדם יכול להיחשף לדברים אל-טבעיים. זה לא בהכרח יעזור לו. לא בהכרח. לא פעם אנשים גם מאמינים, נורא מתלווים מדברים אל-טבעיים. יש מקרים מעט שאלוהים עושה דברים מיוחדים, אני מסכים. זה לא חשוב. זה לא העיקר. ופטרוס, אני חושב בהקשר הזה, הוא לצערי דוגמה טובה. זה לא עזר לו. פתאום כל הקשרים של ישוע נעלם. הכל נעלם לו מהראש, והוא כיחש בו שלוש פעמים. אנחנו קוראים את הדברים האלה. אנחנו לא רואים ולא שומעים. אף אחד מאיתנו לא ראה את ישוע בתפארתו. אף אחד מאיתנו לא שמע את כל אלוהים. אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים בכל מה שכתוב כאן. אני אומר לכם, אני באופן אישי, כשאני קורא את הדברים האלה, אני במידה רבה מרגיש שאני נמצא שם על האר, ואני עד למה שקורה. אני מאמין בכל ליבי לכל מילה שכתובה כאן. עבור פטרוס זה לא היה חוכמה, כי אין לו מה להאמין, פשוט היה שם, זה עובדה. אנחנו כן מאמינים, וישוע אני מזכיר לנו, אומר, אשרי המאמינים ואינם רואים. פטרוס ראה ושמע, לא רק ראה, וכשהגיע המבחן הוא נכשל. ושלא תהיה לי הבנות. יכולים לקרות הרבה דברים בחיים. הדבר החשוב ביותר, הכי משמעותי, שיש לנו את הביטחון המלא, זה רוח הקודש. אדם שישוע תובל אותו ברוחו, הוא לא יגיע למצב הזה. הוא נאמן, יש לו ביטחון מלא. ישוע הוא המשיח. וכפי שאנחנו רואה גם בהמשך הפסוקים, לא עכשיו, זה קצת מאוחר, כל המטרה של פטרוס בקטע הזה היה לפנות אל המאמינים, לספר להם מה קרה בביאתו הראשונה של ישוע, אנחנו נראה על כל הנבואות שהתגשמו בישוע, ומעל הכל להכין אותם לביאתו השנייה, להאמין שכפי שהוא בא פעם אחת, הוא יבוא פעם שנייה. ואני אומר גם לנו, אדם לא מחליט מתי ייוולד. אנחנו חיים היום הרבה הרבה אחרי ביאתו הראשונה. פטרוס היה בביאתו הראשונה של ישוע. ועבר הרבה זמן, קרוב ל-2,000 שנה, שיהיה לכולנו את הביטחון המלא. אני אומר שאני לא יכול לשכנע, אני לא מנסה, רק רוח הקודש יכול לשכנע. שכפי שישוע בא פעם ראשונה ומילא את כל הנבואות על ביאתו הראשונה כאדם שהלך לצלב ומת, הוא יבוא פעם שנייה. אבל אז הוא יבוא בצורה אחרת לגמרי. יש לנו נטייה טבעית בצדק גם לראות אותו על הצלב, מת, נתן את חייו. הוא יבוא בתפארת וגדולה, לא יתוארו שפטרוס הציץ לתוכה מעט כשהוא ראה את ישוע להר. ישוע יבוא פעם שנייה. בצורה אחרת לגמרי. הוא יבוא בתפארת שלו כהרוכב על הסוס הלבן, מי שמכיר בחזון יוחנן. הוא ישמיד את כל הגויים שבאים למלחמה נגד ירושלים מהחרב שיוצאת מפיו. הוא יקים את המתים לתחייה. הוא יקים את המלכות שלו של 1,000 השנים. ואני מקווה שכולנו מחכים לזמן הזה. ואני הייתי מסיים ואומר, הלוואי שכל אחד מאיתנו יזכה לפגוש את ישוע בביאתו השנייה לעולם. אמן. נעצור כאן.